תוספות, הדיבור מתחיל לפיכך. שאלו, למה המשנה תולה את הדין של הסיפה בחידוש שנתחדש ברישה? בסיפה כתוב, אם נפל הכותל, המקום והאבנים של שניהם. אם נפל הכותל, המקום והאבנים של שניהם. והמשנה אומרת, מדוע באמת המקום והאבנים של שניהם? לפיכך, לפי שברישה חידשנו שהם צריכים לבנות את הכותל יחד על מקום שניהם, זה היסוד לדין החלוקה בכותל שנפל בסיפה. שאלו התוספות, למה צריכים לנמק את הדין של הסיפה בחידוש של הרישה, גם אם לא היה לנו את הדין, גם אם לא היה קיים הדין שהם צריכים לבנות את הכותל יחד על מקום שניהם, היינו מחלקים כותל שנפל בין שתי חצרות, כותל שנמצא בין שתי חצרות ונפל, היינו מחלקים אותו מספק. אפילו אם נפל לרשות עד אחד מניים, כמו שתוספות אומר, זה לא ישנה. אז נשאלת השאלה, מדוע המשנה תלתה את הדין של הסיפה בחידוש של הרישה? אמר התוספות, לתרץ את הקושייה, ומתרץ ראי דהיינו אך דפריך בגמרא פשיטה כי דפירש בקונטרס. התוספות אומר שלמעשה השאלה שלו זה שאלת הגמרא. הגמרא בדף ד', כשהיא שואלת פשיטה, כוונתה לשאול את הקושייה הזו. למה אחרי כיוון שנספק היינו מחלקים, גם אם הכותל ייפול לרשותו של אחד מהם, מדוע המשנה תולה את הדין של הסיפה ברישה? לפיכך, היינו אך דפריך בגמרא פשיטה, כי תפירש בקונטרס, דאפילו לא פסיק למדינה במתניתין שמתחילה בין שניהם עשהו הבעל כוחם, היו חולקים בשווה. ואפילו דנפל לרשות עד אחד מניו, כי דמוכח גבי ביקה. כמו שמוכח גבי ביקה. ומשני לא צריכה. את התוספות עכשיו, אחרי שהוא פירש שהקושייה שלו היא למעשה שאלת הגמרא, אומר התוספות, מה התירוץ של הגמרא? בגמרא כתוב לא צריכה, דנפל לרשות עד אחד מניו. אינני דפנינו חד לרשותי. אומר התוספות, ומשני לא צריכה דנפל לרשות עד אחד מניו, פירוש ושאו ברשותו הרבה. התוספות אומר, אם כבר הסברנו בקושיית הגמרא פשיטה, שכשהגמרא שאלה פשיטה כוונתה לשאול, הרי גם לולא לפיכך היינו אומרים שצריך לחלוק, גם אם זה נפל לרשות עד אחד מניו, אנחנו חייבים להסביר שבתירוץ לא צריכה דנפל לרשות עד אחד מניו, אנחנו חייבים לומר שזה לא סתם נפל לרשותה, כי נפל לרשות עד אחד מניו, ואמרנו קודם, יהיה דין חלוקה מספק. אז אומרת זאת, פירוש צריך להוסיף, ושאו ברשותו הרבה. אז מה? נהמני שעשהו הכולה מגודי ביי אמר ממך לקחתיה, והיה נאמן משום דשאו הרבה. זאת אומרת, היה מקום לומר שיהיה נאמן לומר שעשהה כולה במיגו, שיכול היה לטעון קניתי ממך, ואם היה טוען קניתי ממך היה נאמן, אף על פי שיש לנו כלל של שותפין לא קמדי הדדי, שלכאורה בגלל הכלל הזה הוא לא צריך להיות נאמן, השותפים אין להם חזקה, אומרת המשנה בפרק שלישי, אז לכאורה לא היה צריך להיות נאמן, אלא מה? כאן מדובר ושאו ברשותו הרבה. אז הייתי חושב שיהיה נאמן במיגודי בי אמר ממך לקחתיה, והיה נאמן משום דשאו הרבה. אף על גב דאמר בריש הבית ועלייה דשוטפין לא קו דעדדי, אך המהיר דשאו יותר מגדי רגילות, דעת ומשום דשוטפין הינו לא יקפידו עד עולם. אז לכן היה לי הבנינה שבנפל ירשות עד אחד מיניו ושאו ברשותו הרבה, יהיה נאמן עיתון בניתי במיגוד הקניתי. כמה שמלן באה משנה ומחדשת שבגלל שאנחנו יודעים שבנו את הכותל בעל כורחם, כמה שמלן, כיוון דמעיקר על שניהם היה לעשות, לא מימן לומר שהוא עשה הכל, אף על פי שיש לו מיגו. מדוע? דמיגו עם כל מדוימו. דאמן סעדי שלא עשה לבדו, כיוון שהיה יכול לדחוק את חברו בדין שהיה עושה. אז התוסות אמר, התירוץ של הגמרא מדבר ונפל לרשות עד אחד מנהיו, ושאו ברשותו הרבה. היה לי הווה אמינה אילולי המשנה, אילולי הנימוק של המשנה, היה לי הווה אמינה לומר שיהיה נאמן במיגו, בניתי, במיגו דקניתי. החידוש של המשנה שיש פה ענן סעדי נגד המיגו, ולכן אנחנו אומרים שהם יחלקו אפילו כשותיהם בניתי ויש לו מיגו דקניתי. כך לומד התוספות בתשובה של הגמרא. שואל פה הרבי עקיבא איגר, לכאורה דברי התוספות לא מובנים. התוספות דייק לומר שהדיון, המציאות שעליה המשנה דנה, שעליה נאמר הדין שלפיכך, הנימוק שלפיכך, כיוון שחייבנו אותם לבנות את הכותל יחד, אז לכן אנחנו באים ואומרים שכשנפל הכותל יחלקו שניהם, אז זה מדבר במציאות מסוימת. מדובר שהוא טוען בניתי ויש לו מיגו דקניתי, שאז אילולא לפיכך, כמו שהסברנו, היה צריך להיות נאמן, אבל בגלל הלפיכך ענן סעדי ששניהם בנו אותו יחד, בנו את הכותל יחד. עכשיו, מדוע אנחנו אומרים שהוא בטענת קניתי, אם היה טוען קניתי היה נאמן, אף על פי ששותפים לא כעבדי, אף על פי שהם שותפים? אז התשובה היא, כי שהו ברשותו הרבה. וכשהוא טוען קניתי, אז אם שהו ברשותו הרבה, אף על פי ששותפים בדרך כלל לא כעבדי, אז ממילא אין ראיה שזה שלו. כשהוא טוען קניתי בשותפים, כשאחד טוען כלפי השני קניתי ממך, אז בעובדה שהחפץ נמצא אצלו אין ראיה שהוא קנה. זאת אומרת, באדם רגיל שטוען שהוא קנה מפלוני חפץ מסוים כשהחפץ נמצא אצלו, אז קיים הכלל חזקה שכל מה שתחתנו שלו. אם אני טוען בעלות על חפץ שאני מחזיק, אף על פי שיש עדים שהוא שייך לפלוני, אבל אם אני טוען שקניתי אותו ממנו, העובדה שהוא אצלי לכאורה משמשת כהוכחה שקניתי. זה הכלל של חזקה שכל מה שדרנו שלו. אבל בשותפין החזקה הזאת לא קיימת, כי שותפין לא קבדה. אבל על ראייתו זאת חידשו שבשאו ברשותו הרבה, חזרה החזקה למקומה. ולכן כשהוא טוען קניתי בכותל שנמצא ברשותו, הוא צריך להיות נאמן. אלא מה? במשנה מדובר שהוא טוען בניתי, ואנחנו דנים שיהיה נאמן במיגו דקניתי. הוא טוען בניתי, והדיון במשנה שיהיה נאמן במיגו דקניתי. על זה הדיון. שואל רבי עקיבא איגר, למה התוספות זקוקים למיגו? גם בלי המיגו, כשהוא טוען בניתי, הוא צריך להיות נאמן מאותה סיבה עצמה. כשהוא טוען אני בניתי את הכותל, בעובדה שהכותל נמצא אצלו ושהו ברשותו הרבה, יש ראיה לטענה שלו, בדיוק כשם שיש ראיה לטענתו כשהוא טוען קניתי. הרי מהי הראיה? הראיה היא, הרי שותפין אנחנו אומרים לא קבדה, בשותפין אין חזקה שכל מה שתחת ידענו שלו, משום ששותפין לא מקפידים. אז תמיד אין ראיה. כשאתה מחזיק בחפץ משותף, זה לא ראיה שקנית אותו. אבל בשאו ברשותו הרבה, חידשו לנו התוספות, אז חזרה החזקה שכל מה שתחת ידענו שלו למקומה. אז מדוע שואל הרבי עקיבא איגר, יש הבדל בין טענת קניתי לטענת בניתי? כמו שכשהוא טוען קניתי הוא נאמן, כי שאו ברשותו הרבה, מאותה סיבה יהיה נאמן גם בטענת בניתי. ראיה שזה שלו. הוא טוען בניתי, ראיה שזה שלו, שהרי אם זה היה של שניהם, איך הוא לא מוחה בידו? אלא מה תגיד, הם שותפים? הרי שאו ברשותו הרבה מקפידים. אז אם הוא לא הקפיד, סימן שטענתו אמת. כך שואל רבי עקיבא איגר, למה התוספות מעמידים את המציאות דווקא באופן שהוא טוען בניתי וצריכים להסתייע במיגו דקניתי? גם בטענת בניתי מצד עצמה, לכאורה הוא יכול לטעון חזקה שכל מה שתחת ידו שלו. אז לכאורה היה מקום, היה מקום ליישב את קושיית הרבי עקיבא איגר על פי היסוד שיסדו לנו כאן גדולי האחרונים בביאור דברי התוספות. המערשה והמערן, שניהם התקשו לדברי התוספות, שלכאורה בתוספות יש סתירה הנה ובה. שניהם דייקו בתוספות ושאלו קושייה. התוספות, כשהוא בא להסביר בקושייה, התוספות, כמו שאמרנו, שואל למה המשנה תולה את דין החלוקה בסיפה בנפל הכותל, למה היא תולה את הדין הזה בחיוב של שניהם לבנות את הכותל? גם אם לא היה חיוב על שניהם לבנות את הכותל, היינו פוסקים שאם הכותל נפל, היינו פוסקים שצריך לחלק את האבנים. מדוע? משום שיש לנו ספק למי הכותל הזה שייך. ואומר התוספות, הספק הזה הוא ספק מוחלט. דרר דממונה. אנחנו לא יודעים למי הכותל הזה שייך. יכול להיות שייך לרובן, יכול להיות שייך לשימון, יכול להיות שייך לשניהם, אנחנו לא יודעים. אז כשעומד כותל בין שניים, ואנחנו לא יודעים למי הוא שייך, אז אנחנו פוסקים עליו דין חלוקה, מספק. אמר תוספות, אפילו לרבנן שחולקים על סורוס. סורוס אומר המון עמותה לספק חולקים, אבל כאן רבנן יודו, כי אין לזה חזקה יותר מלזה. אז יש לנו פה ספק מוחלט. עד כדי כך, אומר תוספות, שאפילו אם זה ייפול לרשות עד אחד מניו, גם כן אנחנו נפסוק חלוקה. מדוע? הרי אם הוא נפל לרשות עד אחד מניו, נגיד, ולך זה לרשות הדמן קיימה ולאה ואידה חמוצים חברו עליו הראיה, כמו שאומרת הגמרא והמציאה, אז אומרת תוספות, לא. כאן אנחנו נפסוק חלוקה, אפילו אם זה ייפול לרשות עד אחד מניו, משום ש... כמו שלמדו האחרונים פשט בדברי התוספות, זה תפיסה לאחר שנולד הספק. ותפיסה לאחר שנולד הספק, לא מועילה. כיוון שעל הכותל הזה, כשהוא עומד כבר, יש ספק למי הוא שייך, אז גם אם הוא ייפול לרשות עד אחד מניו, הדין לא ישתנה. כיוון שכשהוא עומד, פשוט לנו, שהוא מספק שייך לשניהם, אז ממילא, גם אם זה ייפול לרשות עד אחד מניו, זה נקרא תפיסה לאחר שנולד ספק. תפיסה לאחר שנולד ספק, לא מועילה. שאלו האחרונים האלה, המערשה והמערם, למה התוספות נזקקים להגיע לחידוש הזה שתפיסה לאחר שנולד הספק לא מועלת? וכך הם ישבו את הקושייה, הם שאלו על עצמם קושייה, הרי בגמרא המציע בדף קוף, במחליף פרה וחמור, שזה גם שם ספק של דרר דממונה, הגמרא אומרת, כשיש לנו ספק לגבי הוולדות, למי הוולדות האלה שייכים, אנחנו אומרים שכשהוולדות נמצאות ברשותו של אחד מהם, אנחנו פוסקים, מוצאים לחברו עליו הראיה. אל תגיד שיש פה ספק של דרר דממונה. אז אתה רואה שאתה מתחשב במוגזק. אז שאל התוספות, אז למה כאן אני אומר שאפילו אם ייפול לרשות האחד, בכל זאת יחלוקו, כדי לחלק בין המקרה שם למקרה כאן, אמר התוספות, יש הבדל. שם התפיסה היא לפני שנולד הספק. כאן התפיסה היא לאחר שנולד הספק. שאלו המערשה והמערם, למה התוספות צריכים להידחק? הרי הכלל הזה שתפיסה לאחר שנולד הספק לא מועלת, הוא חידוש. הוא חידוש. הוא חידוש, המערשה כבר שאל, שבתוספות בכתובות, בדף חף רואים שהתוספות נוקט שתפיסה לאחר שנולד הספק בטענת בריא. מועילה. וכאן יצא שהתוספות שלנו חולק על התוספות בכתובות. אז למה להגיד את החידוש הזה? למה לומר את הרמב"ן, הרמב"ן בכלל חולק? למה להגיד את החידוש הזה? אפשר היה לחלק פשוט. הרי התוספות בהמשך קבעו לנו שהמציאות שעליה אנחנו דנים כאן היא מציאות של שותפות. ובשותפות יש לנו כלל ששותפים לא קבדי. שותפים לא קבדי. אז אם שותפים לא קבדי, אז ממילא יש לך כבר הסבר. מדוע כאן, גם אם הכותל ייפול לרשותו של אחד מהם, זה לא יעזור. כי שותפים לא קבדי. שותפים לא קבדי. אז גם אם זה ייפול לרשותו של האחד, העובדה שזה נמצא ברשותו, לא תשנה את דין הספק. כי שותפים לא קבדי. וזה גמרא מפורשת. זה גמרא מפורשת. הגמרא שהתוספות מביא, הגמרא בבבא מציעא בקוף ט"ז, בסוגיה של הבית והעלייה של שניים שנפלו, גם שם, שואלת הגמרא, הבית והעלייה של שניים שנפלו, אז כתוב שניהם חולקים בעצים ובאבנים ובאפר. שואלת שם הגמרא אותה שאלה, ולך זה ברשות הדמן קיימה, ולהב ואידך מוצאים לחברו עליו הראיה. למה אתה פוסק חלוקה? תראה ברשות מי זה נמצא, ומוצאים לחברו עליו הראיה, ולך זה ברשות הדמן קיימה, תתחשב במובזק. אז עונה הגמרא שלושה תירוצים, ולכאורה שלושת התירוצים הם באים על אותו עיקרון. הם אומרים תירוץ ראשון אומרת הגמרא שזה נפל לרשות משותפת, לא ברשותו של אחד, נפל לחצר של שניהם. תירוץ שני אומרת הגמרא שנפל לרשות הרבית, ותירוץ שלישי אומרת הגמרא שותפין לא קבדה. אז הגמרא תרצה שותפין לא קבדה, ועל פי העיקרון של שותפין לא קבדה ביטלה הגמרא, דחתה הגמרא את הקושייה, ולך זה ברשות הדמן קיימה. אם הם שותפים אז לא מתחשבים במורזק, זה מה שכתוב בגמרא מלכות תזיין בממציאה. השואל הרב והמהרש"א, אז מה התוספות צריכים להתאמץ? כשהם באים ושואלים מדוע כאן לא נתחשב במובזק, יגידו התוספות, על פי הגמרא והמציאה קובד את זיים, כשיש שותפים לא מתחשבים במובזק. כך שואלים המהרש"א והמהר"ם. לא שומע. רגע אחד, קודם כל זה הקושיה. באו שניהם, גם המהרש"א וגם המהר"ם, וענו שהכלל הזה, הכלל הזה שאנחנו אומרים שותפים לא קבדי, קיים במקום שהשותפות ידועה, ידיע שותפותי, כשהשותפות ידועה. אבל כשהשותפות איננה ידועה, כשהשותפות איננה ידועה, לא שייך הכלל של שותפים לא קבדי. צריך את הידיע שותפותי, את העובדה ששותפותם ידועה. אז ממילא הם באים ואומרים, מה שאתה שואל את זה כשאלה, הם אומרים, כאן לא ידיע שותפותי, כאן לא ידיע שותפותי. וכיוון שלא ידיע שותפותי הוא, אז לא שייך לתרץ שותפין לא קבדי. כי צריך, כדי להגיד שותפין לא קבדי, צריך את הכלל של ידיע שותפותי. אז בגמרא במציא הקופטות זין, בבית ועלייה של שניים שנפלו, צריך לומר שם ידיע שותפותי הוא. אז ממילא אני יכול להגיד שותפין לא קבדי, הגמרא אומרת. אבל אצלנו בסוגיה, כשהכותל עומד ברשות שניהם, כשהכותל עומד ברשות שניהם, בקושייה של תוספות, כשאנחנו, התוספות מציע לי, שואל, מדוע צריך את הלפיכך? אז זאת אומרת אנחנו דנים בלי הלפיכך, אז לא ידיע שותפותי. אם לא ידיע שותפותי, אי אפשר להגיד שותפין לא קבדי. אז לכן התוספות לא תרצו את התירוץ הזה ששניהם מציעים להגיד שותפין לא קבדי, ואמרו תירוץ אחר, תפיסה לאחר שנולד הספק לא מועד. נו, אז שניהם שואלים, אם זה נכון שבלא ידיע שותפותי אי אפשר להגיד שותפין לא קבדי, אז איך בתירוץ של תוספות הם כן משתמשים במושג שותפין לא קבדי? הרי התוספות שואלים בהמשך, הם אומרים ומתרץ צרי דהיינו אך דפריך בגמרא פשיטה, וממשיכים ואומרים לא צריך עד הנפל ברשות עד אחד מניו, פירוש ושאו ברשותו הרבה. מהו בתימה כיוון ושאו ברשותו הרבה נהמנה שהעשאה כולה מיגו דיבי אמר מיכל לקחתיה, והיה נאמן משום ושאו הרבה. השואל תוספות ואף על גב דאמר בריש הבית ועלייה דשותפים לא קבדי האדדי. אז זכור היה מקום לשאול מה שייך להעלות פה את המוסף שותפים לא קבדי האדדי, הרי לא ידיע שותפותי הוא, הרי מאותה סיבה לא התוספות למעלה לא השתמשו במושג שותפין לא קבדי, כי לא ידיע שותפותי הוא. אז מה פתאום כאן תוספות מזכירים את המושג? אמרו שניהם, המהר"ם והמהרש"א, כאן התוספות מדברים אחרי שכבר יש לנו את הלפיכך. התוספות בתירוץ מדבר אחרי שכבר יש לנו את הלפיכך. אחרי שכבר יש לנו את הלפיכך, אז כבר זה ידיע שותפותי הוא. אם אנחנו אומרים שיש חיוב על שניהם לבנות כותל, אז זה נקרא ידיע שותפותי הוא. ואז באמת התוספות מרשים לעצמם להשתמש במושג שותפין לא קבדי. כך הם הסבירו פשט בתוספות. זאת אומרת, התוספות למעלה לא ישתמש במושג שותפין לא קבדי, בגלל שהתוספות דן בהנחה שאין לנו את הלפיכך, אז רק מדין ספק, רק מדין ספק, אין ידיע שותפותיו, כיוון שאין ידיע שותפותיו, ממילא אי אפשר להשתמש במושג שותפין לא קבדי. לעומת זאת, בתירוץ של תוספות, אז כבר תוספות משתמשים במושג שותפין לא קבדי, כי שם כבר אנחנו מדברים אחרי הלפיכך. אחרי הלפיכך יש ידיע שותפותיו. אנחנו יודעים ששניהם, אחד יכול להכריח את השני לבנות את הכותל יחד, אז זה נקרא ידיע שותפותיו. מהירים האחרונים, לכאורה לא ברור, דברי המערם והמרשה לא ברורים, לכאורה. שהרי במהלך של תוספות משמע, שבשלב הזה שתוספות השתמשו בשותפין לוקרדי, בתירוץ שלהם, זה עדיין לפני החידוש, לפני הקמה השמנן של הגמרא. הרי התוספות אומרים, מה המהלך של תוספות? הוא מתרץ לי דהיינו אך דפריך בגמרא פשיטה כדפירש בקונטרס. זאת אומרת, מה שאני שאלתי, אומר תוספות, זה למעשה קושיית הגמרא. ואפילו לא פסיק למדינה במתניתין, שמתחילה בין שניהם מסעו הבעל כוחם, היו חולקים בשווה. ואפילו דנפל לרשות עד אחד מיני, כי דמוכח גבי ביקעה. אז זאת שאלת הגמרא. מתרץ את הגמרא, ומשם היא לא צריכה, דנפל לרשות עד אחד מיניו, אומר תוספות פירוש ושאו ברשותו הרבה, והיה לי אבא אמינה, שאילולא לפיכך, היה לי אבא אמינה, שיהיה נאמן ליטון בניתי במיגו דקניתי, היה לי אבא אמינה, שואל תוספות על עצמו, איך היה לך אבא אמינה? הרי שוט פינו קבדי, אז מה, אין לו מיגו דקניתי, כי גם בטענת קניתי עצמה הוא לא יהיה נאמן. אומר תוספות, אבל שאו ברשותו הרבה, לעולם, אתו לעולם לא יקפידו. כמה שמלן, באה הגמרא ומחדשת, זה החידוש של הגמרא, שאף על פי ששאו ברשותו הרבה, ואז יש, היה מקום לומר, שיהיה נאמן בטענת בניתי, במיגו דקניתי, כמה שמלן שהוא לא נאמן. אז לכאורה הדיון של תוספות, במושג שותפין לא קבדי הוא לפני הכמה שמלן, לפני שיש לנו את הלפיכך. אז מה הפשט מדבריהם של המערב והמרשה? על כל פנים, המערב והמרשה שניהם אומרים, שהחילוק בין הרישה של תוספות לסיפה של תוספות זה בנקודה הזאת, שבקושייה של תוספות אנחנו לא מתחשבים על פיכך, וממילא זה לא ידיע שותפותם, וממילא לא שייך לדבר על שותפין לא קם. במסקנה של תוספות, בתירוץ של תוספות, זה על בסיס הלפיכך. על בסיס הלפיכך. ואז זה נקרא ידיע שותפותיו. וכיוון שידיע שותפותיו, יש מקום לטעון שותפין לא קם. אלא התוספות באים ומחדשים, שבשאו ברשותו הרבה, אז גם שותפים כבר צריכים להקפיד. גם שותפים כבר צריכים להקפיד. אם נקבל את ההנחה הזאת של המערשה והמערם, אז לכאורה היה מקום ליישב את קושיית רבי עקיבא עגר. אפשר היה ליישב את קושיית רבי עקיבא עגר. שהרי מה טען הרבי עקיבא עגר? מה הטענה של הרבי עקיבא עגר? הרבי עקיבא עגר טען כנגד התוספות, אם אתם כבר מסכימים שלגבי טענת קניתי, השאו ברשותו הרבה נותן, יש, אז זה מאמת את הטענה שלו, כשהוא טוען קניתי. מתאמת את טענתו בעובדה שהאבנים אצלו ושאו ברשותו הרבה, אז למה בטענת בניתי אנחנו זקוקים למיגו דקניתי? בטענת בניתי שיהיה נאמן מצד עצמו, מצד עצם הטענה, שהרי יש ראיה שהוא בנה, שהרי אם הם היו שותפים, הרי שותפים מקפידים אחרי הרבה זמן, הם מקפידים, הרי מדובר פה בשאו ברשותו הרבה, אז גם שותפים מקפידים, אתם לעולם לא יקפידו, כמו שתוספות אומר. אז לכאורה שיהיה נאמן בטענת בניתי מצד עצמה, למה אנחנו צריכים להגיד שהוא יהיה נאמן בטענת בניתי ומיגו דקניתי? מה יותר טובה טענת קניתי מטענת בניתי? כך שואל המקיבאי. אבל אם אנחנו מקבלים את הנחת המערם והמרשה, אז לכאורה יש הבדל גדול בין טענת קניתי לבין טענת בניתי. כשהוא טוען קניתי, אז הוא לא עומד, הוא לא מעמיד את עצמו כנגד מה שאנחנו, כנגד הידיע שותפותי. ההפך, הוא אומר, אנחנו היינו שותפים, או שזה היה שייך רק לו, ואני קניתי ממנו. אז הטענה הזאת היא טענה שיכולה לראות כטענה אמיתית. לעומת זאת, כשהוא טוען בניתי, זה כנגד הידיע שותפותיו של המערב והמרשה. הרי אנחנו אומרים ש אחרי בתירוץ של תוספות, בתירוץ של תוספות, אנחנו כבר מדברים אחרי הלפיכך, ואחרי הלפיכך יש הדיע שותפותיי. אז כשהוא יטען בניתי, הוא מעמיד את עצמו כנגד מה שידוע לנו. אנחנו יודעים שהם שותפים, והוא אומר לא, אני בניתי לבד. אז לכאורה הטענה הזאת מצד עצמה נראית כטענה לא אמינה. אומר תוספות, בכל זאת מאמין לו בטענה הזאת. שהרי יש לו מיגו, יכול היה לטעון קניתי, יש לו מיגו דקניתי. לכן התוספות נזקק למיגו. לכן התוספות נזקק למיגו. אז אני חוזר. אליבא דאמרם והמהרש"א בביאור דברי התוספות לכאורה היה מקום ליישב את השאלה הזאת של רבי עקיבא איגר. לכאורה. אלא מה? אמרנו קודם שדברי המהר"ם והמהרש"א בהסבר התוספות הם קשים. הם גם לא נראים בפשט. אז לכאורה אפשר היה להציע עוד שתי דרכים ליישב את קושיית המהרש"א. קושיית המהרש"א והמהר"ם. נחזור על השאלה. שניהם שאלו מדוע התוספות בקושייתה, כשהם רוצים להוכיח שגם בלי הלפיכך, בלי החיוב של שניהם לבנות את הכותל יחד, כשהכותל נופל אנחנו נפסוק דין חלוקה, אפילו אם הכותל ייפול לרשותו של אחד מהם, אז אומרים התוספות, מדוע? משום ש... הרי בגמרא במסיח, כמו שאמרנו קודם, רואים שכשיש מוחזק, גם בספק של דררה דממונה, לא מוציאים מידו, אמר התוספות, אצלנו זה תפיסה לאחר שנולד הספק. וכיוון שזו היא תפיסה לאחר שנולד הספק, היא לא מועילה. שם הגמרא שואלת ולרזי ברשות הדמן קיימה, כי זו היא תפיסה לפני שנולד הספק. אבל כאן זו תפיסה לאחר שנולד הספק. תפיסה לאחר שנולד הספק לא מועילת. שאלו המהרש"א והמהר"ם, למה אתם צריכים להגיד שזו היא תפיסה לאחר שנולד הספק? תפיסה לאחר שנולד הספק לא מועילת. תגידו, שותפין לא קמדה. זו הייתה קושיית המהרש"א והמהר"ם. תגידו, שותפין לא קמדה. אז לכאורה אפשר היה לומר כך. רש"י בדף ד' מביא שיטת רבינו חנמאל בהסבר הסוגיה. אומר רש"י באמצע העמוד, הגה בפירוש רך, כמשמע לן דלא באינן ראיה, אלא שותף מפיק מיני בלא ראיה. ואיהו דתיין דדילי נינו, עליו הראיה. וכל כי היגבנה אחי דיינין עליה. אומר הרבנו חנאל, וזה הדין מפורש עוד כמו כן בפרק הבית והעלייה בתחילתו. הדין הזה שכתוב כאן, הקמשמלן הזה שכתוב כאן בגמרא, הגמרא אומרת לא צריך דלפה לרשות עד אחד מניו, אינמי דפנים אחד לרשות עדידי, מהו לתימן נאה ואידך המוצאים חברו עליו הראייה, קמשמלן שלא. אין לו צורך בראיה. הוא מוציא לחברו גם בלי ראיה. אומר הרבנו חנאל, הדין הזה למעשה מפורש בראש פרק הבית ועלייה, בתחילתו, שהגמרא מתרצת את מה שהבאנו קודם, על הקושייה של הגמרא, ולך זה ברשות הדמן קיימה, תרצה הגמרא, היא בהיתמה בשותפין, כי היי גבנה. אנוכי אבנים ברשות חברו, לא קבתי. וחזקת רשות, לאו כלום. שם אינה מינה, דקול קיאי גבנה, אומר הרבינו חננאל, שומעים מכאן, דקול קיאי גבנה, דמילתא, דידיה, בשותפתא לתרוויו, אף על גב דמנחי, ברשות עד אחד מניו, לא יכול למיתן דידי נינו, דברשותי מנחי, דקיימלן שותפין לא קבדי העדדי, עד כאן. קיימלן שותפין לא קבדי העדדי. אז מה כתוב כאן? כתוב כאן שכל דבר שידוע שהוא שייך לשניהם, שותפות שניהם, אדם שהוא מונח ברשותו של אחד מהם, הוא לא יכול לטעון שהוא שלו ברשותי ואנכי. מדוע באמת ידיע שותפותיו? הרבי מוחנן אומר, כל דבר שידוע שותפותיו, כך הוא לומד קצת בגמרא של הקמש מלן שלנו, המשנה חידשה, קמש מלן, בזה שהיא אמרה שהמקום והבנים של שניהם, היא באה לחדש שכל דבר שידועה בו שותפותם, גם אם הוא מונח ברשותו של אחד מהם, הוא לא נאמן לומר שהוא שלו. אז באמת נשאלת השאלה, מכוח מה ידיע שותפות? הרי ברבי מוחנן כתוב, ידיע שותפותיו, היסוד הזה שדיברו עליו המערב והמערשה, מכוח מה ידיע שותפותיו? התשובה, משום שכמו שאמרו, לפיכך, כיוון שחייבנו אותם לבנות את הכותל יחד, אחד יכול לקוף את השני לבנות את הכותל, ממילא זה נקרא ידיע שותפותיו. כן, זה נקרא ידיע שותפותיו. ולכן הוא אומר, אבל גם דמנחי ברשות עד אחד מנהיו, לא יכול לטעון שזה שלו. למה? שותפין לא קמדי. שואלים האחרונים, למה אתה זקוק לכלל של שותפין לא קמדי? אם אתה, יש לך את הלפיכך, אם אתה, בסופו של דבר, כדי להגיע לשותפין לא קמדי, כמו שהסברנו, צריך להגיע, קודם כל, לידיע שותפותיי. והידיע שותפותיי הוא מבוסס על מה? על זה שחייבנו אותם לבנות את הכותל יחד. נו, אז אם כך, מה צריך להגיע לדין ששותפין לא קמדי? תינוק לי, שהוא לא נאמן לטעון שהוא שלו, שהוא בנה, בגלל שאנחנו יודעים ששניהם בנו יחד. למה צריך להסתובב? נגיע ישר. הרי בסופו של דבר אתה רוצה להוכיח שהוא לא בנה. איך אתה מוכיח שהוא לא בנה? אתה אומר, הרי אני יודע שהם בנו יחד, אז ממילא הם שותפים, ושותפים לא קמדי. נו, אז אם אתה יודע שהם בנו יחד, אז הוא לא יכול לטעון שהוא בנה. מה פשט כאן ברבי מוחנן? אתה יודע שהם בנו יחד, אז הוא לא יכול לטעון שהוא בנה. אמרו האחרונים פשט בדברי הרבי מוחנן, לכאורה רואים מכאן לפיכך החזקה הזאת שאנחנו מחזיקים אותה כבונים יחד את הכותל, מצד העובדה שיש אפשרות לאחד לקוף על השני לבנות איתו יחד, זוהי חזקה שמצד עצמה מכוחה לא ניתן להוציא ממון. היא לא מספיק מבררת שהוא בנה את הכותל לבד, מכוחה אי אפשר להוכיח עם החזקה הזאת להוציא ממוחזק אי אפשר. עם החזקה הזאת להוציא ממוחזק אי אפשר. אז מה כן? החזקה הזאת יש לה כוח, אבל על כל פנים, לקבוע שהם שותפים. זאת אומרת, לעשות ידיע שותפותיו על בסיס החזקה הזאת אנחנו יכולים לעשות, אבל להוציא ממון מכוח החזקה זה אי אפשר. מה אתה מרוויח? אז זה מה שכתוב ברבי מוחנן. ברגע שאני אקבע שהם שותפים, אחרי שקבעתי שהם שותפים, אז ממילא העובדה שהכותל ברשותו של אחד מהם כבר לא משפיעה. כי הרי שותפים דקאי גם, לא קבעת. זה הגמרא במציאה קופטצ. זאת אומרת, כשהוא יטען שהוא מוחזק מצד העובדה שהאבנים ברשותו, אנחנו נגיד לו, אתם שותפים. ולמילא המוחזקות שלך היא כבר לא רק מוחזקות שלך, גם הוא מוחזק. כמו שאתה מוחזק, גם הוא מוחזק. כי הרי אתם שותפים. אבל מתחדש לנו עכשיו חידוש. זאת אומרת, הלפיכך, היסוד הזה שאנחנו, שאחד, הסברה הנותנת, שכיוון שאחד יכול לקוף את חברו, אז יש ראיה שהם בנו יחד, מצד הראיה הזאת כשלעצמה אין אפשרות להוציא ממוחזק. היא לא ראיה שמכוחה נוכל להוציא איתה ממוזק, אבל היא ראיה מספיקה לקבוע שהם שותפים. ברגע שהיא ראיה מספיקה לקבוע שהם שותפים, אז כבר נכנס כאן לכל ששותפים לא קמדי, אז הוא כבר לא מוחזק יחיד, יש שניהם מוחזקים, כמו שאומרת הגמרא בקופטת זין ברנציה. כך צריך לכאורה להסביר פשט ברבי מוחנן. מצאנו דברים, ניתן שתי ראיות לצורה כזאת של 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 ניתוח. שתי ראיות שאחרונים מביאים. הקצות בסימן י"ב מביא בשם כנסת הגדולה, ש אף על פי שאנחנו פוסקים להלכה, אף על פי שאנחנו פוסקים להלכה ששטר העומד להיגבות לאו כגבוי, דמי שטר העומד להיגבות לאו כגבוי, אז אומר הכנסת הגדולה לשון כזאת, יש מקרים שהוא גבוי כגבוי ויש מקרים שהוא לא כגבוי. עיין שם שאלה, ובספק לבד לא עלה כגבוי, אבל בשטר ברור עלה. יש מקרים ששטר עומד לגבות כגבוי ויש מקרים ששטר עומד לגבות לא כגבוי. באיזה מקרים הוא כגבוי? באיזה מקרים הוא כגבוי? כשלשטר או כשלזה שמחזיק בשטר מסייע מיגו. הרי מיגו לא הוציא לא אומרים, מיגו לא הוציא לא אומרים, אבל ברגע שאני אומר ששטר עומד להיגבות כגבוי, זה כבר לא מיגו להוציא, זה מיגו להחזיק, זה כבר לא מיגו להוציא. פשט בדברי הקצות והכנסת הגדולה, להוציא ממון עם מיגו אי אפשר, להוציא ממון עם מיגו אי אפשר, אבל לברר על ידי מיגו, זאת אומרת ברור יש, אבל זה לא ברור שאיתו אתה יכול להוציא ממון. אז ממילא כשאני דן מכוח המיגו להגיד שהשטר הוא טוב, אני אומר אחרי שהשטר הוא טוב, אז אני כבר יכול להגיד שהוא כגבוי. ברגע שהוא כגבוי, אז ממילא זה כבר מיגו להחזיק, זה לא מיגו להוציא. זאת אומרת להוציא עם המיגו אני לא יכול, מיגו זה הוכחה, אבל זו הוכחה זו הוכחה שיכולה אפילו לעשות את השטר כוודאי, אבל זה לא הוכחה שאיתה אפשר להוציא כסף. להוציא כסף צריך עדים, אבל ברגע ברגע שהמיגו מסייע לשטר, אז עכשיו יש לנו שטר ודאי. שטר ודאי הוא כגבוי, שטר ודאי הוא כגבוי. דוגמה נוספת, דוגמה נוספת מצאנו לכאורה בתוספות בכתובות. התוספות בכתובות הביא שיטת עריף. תוספות בכתובות הביא שיטת עריף. יש כידוע דין של שטר, אדם מוציא על חברו שטר, מלווה מוציא על עובד שטר, ועל עובד טוען פרוע, אומר לו המלווה, שטרך בידי מהי בית, אני מחזיק את השטר ביד, שטרך בידי מהי בית. אז אמנם כל שטר, הגמרא אומרת, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין, שני עדים, אבל מי אמר שהוא לא פרה? הם עדים שהוא לבא, אבל מי אמר שהוא לא פרה? אלא מה התשובה? התשובה היא, יש חזקה, שטרך בידי מהי בית, יש הוכחה שהשטר לא פרוע. דנו הראשונים מה הדין לא בשטר, בכתב ידו. אדם כתב לשני בשטר, בלי חתימות של עדים, חתם, קיבלתי מפלוני הלוואה ביום זה וזה. בלי עדים. מוציא המלווה על הלווה את הכתב ידו, הנה, מה זה עושה אצלי? מה אתה טוען שפרעת? מה זה עושה אצלי? לכאורה, מה ההבדל בין חזקה ושטרך בידי מהי בית, כשאני מחזיק שטר ביד, לבין שאני מחזיק כתב יד ביד? מביא התוספות, הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, גובה מנכסים בני חורים, פסק רב אלפס, כל הדין הזה קיים דווקא כשהלווה טוען לא היו דברים מעולם, אבל אם הוא איתן פרעתי הוא יהיה נאמן. שואלים הראשונים והאחרונים, למה שהוא יהיה נאמן? הרי חזקה שטרך בידי מהי בית. אם פרעת, כמו שבשטר רגיל אתה אומר שהעובדה שהשטר אצלי משמש את הוכחה שלא פרעת, גם בכתב ידו אותה הוכחה קיים. מה ההבדל? מה ההבדל? ההסבר יהיה אותו הסבר. ההוכחה ששטרך בידי מהי בית, באמת אין הבדל בין כתב ידו לשטר, זו אותה הוכחה, אבל מכוח הוכחה אי אפשר לקבות כסף. נו, אז למה יש הבדל בין שטר לכתב ידו? בשטר זה מאמת את השטר, ושטר נחשב כגבוי, כמו שהיינו עכשיו בקצות בשם הכנסת הגדולה, כשהוא ודאי הוא כגבוי, כשהוא ודאי הוא כגבוי, אז ממילא אני גובה מכוח השטר. אבל בכתב ידו הרי אין שיבוד. לא שייך לומר כגבוי, זה לא שטר. אז מילא, מה יש? מה נשאר לנו? הוכחה שהוא לא פרה. על פי הוכחה אי אפשר לגבות. על סמך הוכחה אין אפשרות לגבות. זאת אומרת, זה אותו יסוד כמו שאמר. אם זה נכון, אז לכאורה אפשר היה לומר, כמו שהסברנו ברבנו חנאל. ההסבר בדברי רש"י שהביא את הרבנו חנאל, הפירוש הוא, כמו שכתוב כאן, לא שהחזקה, לא שהלפיכך הדין של המשנה שמחייב אותם, נותן אפשרות אחד לקוף את השני לבנות את הכותל, זה יוצר ודאות שהאבנים שלו. ומכוח הוודאות הזאת הוא מוציא את האבנים לרשותו של חברו. לא, זה מה שאומר הרך. זה יוצר ודאות ששניהם ביחד בנו. ברגע ששניהם יחד בנו, אז הם שותפים. אם הם שותפים, שותפים לא כבדה. אז כבר, כמו שאתה מוחזק, גם אני מוחזק. אתה לא עדיף עליי. כמו שאומרת אל מראה, והמציע קופת את זה. לכאורה, אפשר בהמשך לדברים האלה ליישב את קושיית המערשה. המערשה שאל על תוספות. אתם רוצים להסביר מדוע כשהכותל נפל לרשות עד אחד מיניו, הגם שאנחנו פסקנו על הכותל, יחלוקו גם כשהכותל עמד. אז אתם באים להסביר למה כשהוא נפל לרשות עד אחד מיניו לא ישתנה הדין. לכאורה זה נגד הגמרא והמציע, דפקוף. אז אמרתם שם זה תפיסה לפני שנולד הספק, גם זה תפיסה לאחר שנולד הספק. למה להגיד כך? תגידו, שותפין לא קבדה. שותפין לא קבדה. מה פירוש המושג שותפין לא קבדה? מה המשמעות של המושג הזה? אז ראינו בגמרא והמציע קופתת זין. הגמרא שאלה בנפל הכותל, הבית והעלייה של שניים שנפלו, חולקים בעצים ובאבנים ובאפר. שואלת הגמרא, ולב זה ברשות הדמן קיימה ולהב ועידך המוצאים חברו עליו הראיה, אם יש מוחזק, אז על פי שיש פה ספק, והספק הוא מוחלט, אבל אם יש מוחזק לא מוציאים מספק. עונה הגמרא בתירוץ השלישי, שותפין בקאי גבנה לא קבדה האדד. כתוב שם ברש"י, שהוא מסביר את הגמרא, כתוב שם ברש"י כך. לא קבדי האדדי, למקנה רשות הדידי, דאפקורי מפקר לי כל חד רשותי לגבי חברי, להניח שם חפצה. ילכה, כי נמי יתוון ברשות אחד מניו, לא אבי אידך מוציא, דברשות הדאי נמי יתוון, דא לא קבד עלי מלאוש לידוכתי. זאת אומרת, מה כתוב ברשו? הטענה של הגמרא בקושייה הייתה שאם יש מוחזק, אז לא רוצים עם מוחזק. גם בספק מוחלט, לא מוצאים אם מוחזק. עונה הגמרא, הוא לא מוחזק לבד, כי הרי הם שותפים. נו, אז מה יש? אז רש"י אומר, אם הם שותפים, אפקורי מפקר לי כל חד רשות לגבי חברי, להניח שם חפצה. שותף מפקיר את רשותו לגבי חברו, להניח שם חפצה. הלקח קינן יתוון ברשות אחד מניו, השני לא נחשב מוציא. למה? כי כמו שזה רשותך, זה גם רשותי. שהרי אתה משאיל לי את רשותך לצורך הנחת חפציי, שהרי אנחנו שותפים. אז מה אתה טוען? אתה טוען שאתה מוחזק, גם אני מוחזק יחד איתך. מה, זה הרשות שלך? אבל כמו שהיא שלך, היא גם שלי, כי היא מושאלת לי. זה הפשט שותפין לא קבדה. ולמעשה, זוהי קושיית המערשה והמערם. למה התוספות צריכים לחדש את החידוש של תפיסה לאחר שלא היה ספק? הם יכולים לומר שותפין לא קבדה, שהרי שניהם מוחזקים, כמו שכתוב בגמרא וכמו שמסביר רש"י. אבל לכאורה היה מקום לשאול, ברש"י כתוב, למה באמת הם שניהם מוחזקים? שהרי כשהם שותפים, אז אחד משאיל לחברו את המקום. אם זה בנוי על השאלה, אז יגיד השותף, מה, אתה שותף איתי? אני עכשיו לא משאיל לך. אז עכשיו זה ברשותי. הרי, מה עושה את שנינו מוחזקים? כי הרי זה הוא, המקום הוא שאל לך, שהרי אנחנו שותפים, אבל עכשיו אני מפסיק להשאיר לך, לא רוצה להשאיר לך. נכון, נניח אפילו שאתה צודק שעד היום היינו מוזקים, אבל אני יכול להגיד אני לא רוצה מהיום, אז עכשיו זה ברשותי. מה תהיה התשובה לכאורה? נכון, עכשיו זה ברשותך, אבל זה כבר תפיסה לאחר שנולד הספק. מה זה יעזור? הרי עד עכשיו אתה מודה שהייתם מוזקים על הצד, אלא מה אתה אומר? מעכשיו שניכם יחד לא מוזקים, רק אתה, כי אתה לא מוכן להשאיל. אז עכשיו אתה נשב כתפוס, אבל אתה תפוס אחר שנולד הספק, ותפיסה לאחר שנולד הספק. אם זה הפשט, אז מילא כל הקושייה של המערשה נפלה. מה המערשה שואל? המערשה שואל, לכאורה למה התוספות נזקק לחדש את החידוש של תפיסה לאחר שנולד הספק, יגיד שותפים לא קמתם. התשובה היא, לאיזה שותפים לא קמתם הוא מתכוון? לאותו שותפים לא קמתם של הגמרא בקופטת זין והר המציע. נו, אם אתה רוצה לדון מצד הגמרא קופטת זין והר המציע, הרי שם זה בנוי על הפקור המפקר, על זה שהוא נותן לרשות. אז כמו שהוא נותן לו רשות, הוא יכול להחליט שהוא לא נותן לו רשות. אז עכשיו הוא יהפך למוחזק. הוא המוחזק, לא השותף. אלא מה תהיה התשובה? כמו שאמרנו, זה תפיסה לאחר שלא היה לספק, זה לא יעזור. זאת אומרת שכל הדין ששותפים לו קמדה, לפי הבנת הגמרא וקופת את זין והיה מציע, בנוי על תפיסה לאחר שלא היה לספק. נו, אז מה ירווח? אז זה מה שאתה עושה תמרו. כאן לכאורה היה מקום לומר. אבל אפשר היה לומר גם באופן אחר, שונה קצת, ליישב את דברי התוספות. היה מקום לומר כך, וזה גם כן דרך שהציעו האחרונים ליישב את כביכול הסתירה ששאלו המערשה והמערם בדברי התוספות. כשאנחנו אומרים לפי הבנת התוספות, אנחנו משתמשים במושג שותפין לא קמפה. אז אנחנו לא יכולים להשתמש במושג הזה בצורה מוחלטת, כי הרי גם אם נניח שאנחנו פוסקים חלוקה ומכוח דין החלוקה הם באמת שותפים, אבל החלוקה היא חלוקה מספק, היא לא חלוקה בוודאי. אנחנו לא בטוחים שבאמת הכותל הזה שייך לשניהם. אנחנו ניתן אותו לשניהם כי אנחנו לא יודעים למי הוא שייך, אבל זה מספק. זאת אומרת, זה יכול להיות שייך לרובן, זה יכול להיות שייך לשימון, זה יכול להיות שייך לשניהם. הדין החלוקה הוא פתרון במצב של ספק, כמו שאמרו תוספות, אפילו רבנן דסורוס במקרה הזה יודו שפוסקים חלוקה מספק. אז גם אם נגיד שהם שותפים כאן, ובגלל שהם שותפים אז נחשבים שניהם יחד כמוחזקים, כמו שמסביר רש"י בדף קופטת זין דבר המציע, הם נחשבים שניהם מוחזקים, אבל זה הכל מספק, כי הרי יכול להיות שבאמת זה שייך לאחד מהם, באמת יכול להיות שזה שייך לאחד מהם. ואם כך, אז היה מקום לומר, זה לא ודאי מוחזקים, זה ספק, יש פה ספק, זה לא ודאי. אלא מה? אז אפשר לומר שהתוספות סוברים שספק מוחזק, וכדי ליישב את קושיית המערשה והמערה, למה התוספות לא מתרסים שותפים לו קבדה? הרי בתירוץ של שותפים לו קבדה כתוב למעשה מה שכתוב ברש"י, מכוח השותפים לו קבדה נחשבים שניהם מוחזקים. אבל זה לא ודאי, זה ספק. אם אני אסבור שספק מוחזק לא מועיל, אז לא יעזור פה שום דבר. אז אי אפשר לראות את המוציא כמוחזק, כי הרי זה ספק מוחזק. זה ספק מוחזק, על הצד שהם שותפים. אבל אפשר לומר יותר מזה. לא רק זה שגם אם נניח שספק מוחזק כן מועיל, אבל כאן הוא לא יועיל. מדוע? משום שברש"י כתוב ששותפין לא קבדי. אז מה? אז גם כשזה נופל לרשותו של האחד, כיוון שהם שותפים, רובן כשותף של שמעון מרשה לשמעון להניח את חפציו לרשותו של רובן. למה? הוא משאיר לו את המקום, כי הם שותפים, זה יחסים שבין שותפים. אבל לו יצויר שיש לנו ספק, יש לנו ספק אם הוא בכלל שותף שלו, על הצד שהוא לא שותף שלו, הוא ודאי, אז הוא לא, הוא לא, הוא לא ישאיר לו את המקום. אם יש לי ספק אם הוא שותף שלו או לא שותף שלו, אז יש לי ספק אם הוא משאיר לו את המקום או לא משאיר לו את המקום. אם יש לי ספק אם הוא משאיר לו את המקום או לא משאיר לו את המקום, אז הפסק דין במקרה כזה יהיה לא יצויר שהיה ביניהם ויכוח אם הוא משאיר לו או לא משאיר. אז הפסק דין היה צריך להיות קרקע בחזקת בעליה עומדת. הרי ברור לי שהרשות היא הרשות של ראובן. השאלה אם שמעון קיבל פה רשות להניח את חפציו או לא, זה תלוי בשאלה אם הם שותפים או לא. אז שיש לך ספק, מי ספק קרקע בחזקת בעליה עומדת, אז ודאי שאין לו רשות להניח שם את חפציו. אז ממילא מה שואל המערשה והמערם, למה תוספות לא תרצו שותפים לו כאן די, במקום להגיד את החידוש שתפיסה לאחר שונה לספק, יגידו התוספות שותפין לו כאן די, כאן לא שייך שותפין לו כאן די. מדוע? משום שהיסוד של שותפין לו כאן די פירושו של דבר שנינו מוחזקים, אבל מכוח השאלה. רובן משאיל לשימון, וממילא הרשות של רובן היא לא רק של רובן, היא גם של שימון. אבל מקום שיש לך ספק על, 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 על שותפין, יש לך ספק אם הם בכלל שותפים? יש לך ספק אם הוא משאיל לו? אם יש לך ספק אם הוא משאיל לו, אז מבחינתנו זה לא מושב. אז ממילא רובן נשאר מוחזק יחיד. נו, אז נבוא ונשאל, אז למה בסיפה, בתירוץ של תוספות, תוספות, כן משתמשים במוסף שותפים לו כבדי? אז כאן נכנס יסוד של רב נחולה, חידושי הגרנת, שבא ואמר לנו, ולמעשה זה מורחים לומר לאור כל מה שדיברנו כאן, המושג שותפין לא כבדי רואים בתוספות שאנחנו משתמשים בו ביחס לשתי שאלות שונות. המושג שותפין לא כבדי, אנחנו עושים בו שימוש, יש לו השלכה לגבי שתי שאלות נפרדות לחלוטין, לכאורה נפרדות לחלוטין. שאלה אחת, זה כמו שדיברנו עד עכשיו. אנחנו דנים מי המוחזק. דנים מי המוחזק. הגמרא שואלת, ולך זה ברשות הדמן, קיימה ולב, ואידך המוצאים חברו עליו הראייה. אז מה השאלה של הגמרא? מה שאלת הגמרא במרצי הדף קוף עמוד א' וקוף תת זין עמוד ב'? מה הגמרא שואלת? יש לנו שם במשנה, בשתי המשניות, ספק של דררה דממון. מחליף פרה וחמור, אנחנו לא יודעים למי שייך, למי הוולדות שייכים. שואלת הגמרא, נכון, אתה לא יודע למי הוולדות שייכים, אבל איך זה ברשות הדמן קיימה, ולאב ואידך המוציא מחברו עליו הראיה. אז מה שאלת הגמרא? האם באמת הגמרא חושבת שאם זה נמצא ברשותו של אחד, זה סימן ש... הרי מה הספק שם? הספק שם, אם זה נולד לפני המשיכה של החמור, הוולדות האלה של הפרה נולדו לפני המשיכה של החמור, או אחרי המשיכה של החמור. אז... מה הגמרא חושבת? שאם זה נולד, אם זה נמצא ברשותו של הקונה, זה סימן שזה נולד אחרי המשיכה של החמור. מה שייך? מה שייך? אלא מה? אז מה פשט הגמרא? ולך זה ברשות הדמן קיימה? התשובה היא, כתוב כאן העיקרון המפורסם, מספיקה לא מפקינן ממונה. אנחנו לא מוציאים ממון מהרשות שבה הוא נמצא, אם הוא נמצא ברשות של אדם מסוים, גם כשהספק הוא ספק מוחלט. יש דין, לא מוציאים ממון מרשותו. דרך אגב, הדין הזה, רואים בסוגיה בארמציע, כך אמרו התוספות, בשם הרשב"ם ובארמציע דפקוף, קיים גם אליבא דסומכוס. סומכוס, שהוא הקיצוני, הוא סובר תמיד ממון המוטל בספק חולקים, אבל הוא מודה. כך יוצא מפשט הסוגיה, שבמקום שיש מוחזק, אז אנחנו לא מוציאים מהמוחזק. הראיה, מהלך הסוגיה שם. הגמרא שואלת, ולך זה ברשות הדמן קיימה, ולאידך המוצאים חברו עליו הראיה. אומרת הגמרא לא צריכה, דקיימה באגם. הוולדות נמצאים באגם. שואלת הגמרא, ולוק מברשות הדמרה קמה, ולאידך המוצאים חברו עליו הראיה. עדיין, נכון שהם נמצאים באגם, אבל יש מרה קמה, אז תעמיד ברשות המרה קמה, ותצריך על השני להביא ראיה, תרצת הגמרא, המני סומכוס. המשנה שאומרת יחלוקו הולדת לפי סומכוס. שאלו הראשונים, אז למה הגמרא לא תרצה על הקושייה הראשונה מני סומכוס? את אותו תירוץ שאמרת על הקושייה להעמיד ברשות מרקמה, יכול היית לומר על הקושייה הראשונה של הגמרא. ולך זה ברשות הדמן קיימה, ולאה ואידך המוצאים מחברו עליו הראיה, הייתה גמרא צריכה לתרץ על מני סומכוס. הגמרא לא תרצה. למה? מוכח מכאן שגם סומכוס מודה שכשיש מוחזק ממש בוולדות, אי אפשר להוציא ממנו. אי אפשר להוציא ממנו. למה? בגלל שיש ראייה שכשהוא מוחזק לשלו אין שום ראייה. אבל פועל פה גם לדעת סונגוס הכלל שנספק לא מוציאים ממון. לא מוציאים ממון. אז זה לכאורה הכלל של... זה היסוד של דלך זה ברשות הדמן קיים. אז באה הגמרא והמציע, שואלת שאלה, את השאלה הזאת, על בית ועלייה של שניים שנפלו, למה אתה פוסק חלוקה? תעמיד ברשות המוחזק, מתרץ את הגמרא, שותפין לא קבדה. אז מה כתוב בגמרא? קראנו ברש"י מקודם, זה לא מוחזק אחד, יש פה שני מוחזקים. שהרי אם אנחנו שותפים, אני משאיר לך את המקום לצורך שימוש, אז ממילא שנינו מוחזקים, זה התירוץ של הגמרא. אז זה שימוש אחד במושג שותפין לא קבדה. אבל בתוספות אצלנו אנחנו רואים שימוש נוסף ביסוד של שותפין לא קבדה. הרי תוספות אומר ש... בתירוץ של הגמרא, הגמרא תרצה לא צריכה בנפל לרשות עד אחד מניו, אומר תוספות פירוש ושהו ברשותו הרבה, ואז היה לי הבעלינה שכשהוא יטען בניתי הוא יהיה נאמן ומיגו דקניתי, מדוע? משום ששהו ברשותו הרבה. נו, מה כאן שואל תוספות, הרי שותפין לא קבדי, מה השאלה כאן ששותפין לא קבדי? מה השאלה כאן? כאן הרי לכאורה בתוספות כך, כך, על כל פנים ודאי למד הרב עקיבא העיר, אנחנו הרי דנים פה בדין חזקה שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו. כשהוא טוען קניתי, הרי הוא רוצה לטעון אני קניתי ממך את האבנים, והעובדה ששאו ברשותו הרבה משמשת כראיה לכך שהוא קנה. ואילו לי שאו ברשותו הרבה, היינו אומרים שאין לו ראיה לטענה שהוא טועה. אז כאן, אז אמרו התוספות, הרי שותפין לא קבדי, אז מה אומרו שותפין לא קבדי? כאן זה לא, לא דנים פה בדיני מוחזקות, כאן דנים במושג חזקה שכל מה שתחת יד האדם הוא שלו. להבנה הפשוטה, חזקה שכל מה שתחת יד האדם הוא שלו, פירושו דבר, העובדה שאני מחזיק בחפץ, משמשת כראיה, שמאמתת את הטענה שלי. היא סימוכין לטענה, אני טוען קניתי, והראיה שקניתי. אז שאלו התוספות לכאורה בשותפים, אתה לא יכול לטעון שקנית, כי העובדה שאתה מחזיק היא לא ראיה שקנית. שותפים לא קמדה. אז כאן השימוש במושג שותפים לא קמדה הוא שימוש אחר. אנחנו אומרים, בעובדה שאתה מחזיק אין ראיה, כי אתם שותפים. אז השותף לא מקפיד, אם אתה מחזיק בחפץ, הרי זה השותפות. אז ממילא זה שימוש שונה לחלוטין. אני דן האם העובדה שאני מחזיק בחפץ תחשב כראיה לטענה שאני טועה. אני טוען קניתי. האם זה ישמש כראיה? העובדה שאני מחזיק תשמש כראיה? אז יכול השותפין לא קבדי, אבל אותו סוף, כל זה כשלא שאו ברשותו הרבה. אבל אם שאו ברשותו הרבה, אז זה יכול לשמש כראיה. אם זה הפשעת, אז ממילא, אם זה הפשעת, אז ממילא, לתוספות בהקשר הזה מותר להם להשתמש במושג שותפין לא קבדי. מדוע? משום שכאן אנחנו דנים לא על מוחזקות, אנחנו דנים על חזקה שכל מה שתאר לנו שלו. זאת אומרת, אני רוצה לדון שכשאדם טוען קניתי את האבנים, הוא יהיה נאמן מצד העובדה שהאבנים ברשותו. שואל התוספות, מה הראיה? הרי אתם שותפים ושותפים לא מקפידים, שותף לא אכפת לו שהאבנים שלו, כן, האבנים המשותפות, תשכרנה אצל השותף שלו. שותפים לא מקפידים, אז מה הראיה? אמר אותו, אז מה נשאל? הרי לכאורה לא ברור שהם שותפים. אולי הם לא שותפים? אולי הם לא שותפים? הרי אנחנו לא יודעים שהם שותפים. אנחנו מדברים עדיין לפני הלפיכך. אז אנחנו לא יודעים שהם שותפים. אז אולי הם לא שותפים? אז לכאורה, מה הטענה של תוספות? התשובה היא, אתה צודק, אולי הם לא שותפים. אבל מספיק לי, מספיק לי, אחוז הספק שאנחנו מסתפקים שאולי הם שותפים כדי לבטל את הראיה. הרי מה אתה רוצה לטעון? אתה רוצה לטעון שקנית ולהשתמש בעובדה שזה אצלך כראיה לחזק את הטענה שלך. אבל אם אני אומר, יכול להיות שאתם שותפים, יכול להיות, לא חייב להיות, יכול להיות שאתם שותפים, וממילא זה לא ראיה, אז זה לא ראיה, גמר? אז ממילא יש לנו הסבר לכאורה בשימוש במושג שותפים לא קבדי בתירוץ של תוספות, ומצד שני, בעובדה הזאת שתוספות ברישה, הם לא יכולים להשתמש במושג שותפין לא קבדי, כמו שהסברנו, כי זה ספק שותפות, ובספק שותפות, אז ממילא אין לנו מוחזקות. אז ממילא יועיל המוחזק. אז כשתוספות באים להסביר למה ברישא לא יועיל המוחזק, הם חייבים היו לחדש את החידוש שלהם, שתפיסה לאחר שנולד הספק לא מועילה. וגופו של עניין, ליישב את חושיית הרבי עקיבא עגר. הרבי עקיבא עגר שאל, אני חוזר, הרבי עקיבא עגר שאל, אם התוספות מסכימים שבטענת קניתי הוא נאמן בשאו ברשותו הרבה, כמו שהסברנו עכשיו, זה בגלל שהטענה הזאת מתעמתת בעובדה ששאו ברשותו הרבה, וחזקה שכל מה שדחלם הוא שלו, אז גם בטענת בניתי יש ראיה בעובדה ששאו ברשותו הרבה שזה שלו והוא בנה. אותה ראיה, כך שואל הרבה עקיבא עגר. בא גרנט ומחדש חידוש גדול ליישן את קושיית הרבה עקיבא עגר. אומר הגרנט ש... הופך את הקערה על פיה. כמו שאמרנו, עד עכשיו אנחנו נתינו לומר, כך הייתה הבנה, וזאת ההבנה המקובלת בפוסקים, שחזקה שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו, פירושו של דבר, אדם טוען קניתי, מדובר על חפץ שאנחנו יודעים שהיה שייך לפלוני, המחזיק בו טוען קניתי, והחזקה משמשת ראיה לטענה שהוא טוען. תואר הגרנט, זה לא הפשט בחזקה שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו. חזקה שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו, זה לא ראיה. החזקה לא משמשת ראיה לטענה שהוא טוען שזה שלו. אז מה כתוב בחזקה שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו? כשאני טוען קניתי על חפץ שידוע שהוא של פלוני, מתעורר ספק בגלל העובדה שאני מחזיק בחפץ. לא שיש ראייה, לא שהחזקה משמשת כראייה לכך שזה שלי, אלא החזקה בחפץ יוצרת ספק, אולי אני צודק, אולי באמת קניתי. נו, אז אם אולי באמת קניתי, אז למה אתה לא מוציא ממנו? אז כאן אומר רבי, אומר הגרנט, נכנס הדין של מספיקה לא מפקינן ממונה. זה חידוש גדול. זאת אומרת, הגרנט מחדש שבדין חזקה שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו, כשאדם טוען בעלות על מטלטל, טוען שהוא קנה אותו. זה שלא מוציאים ממנו, זה בגלל, לא בגלל שיש לנו ראייה לטענה שלו, אלא בגלל שמתעורר ספק, אולי הוא צודק, ומספק לא מפקין הנמון. פועל פה העיקרון שמספיקה לא מפקין הנמון. מספיקה לא מפקין הנמון. את היסוד הזה, הוא מניח על יסוד דברי התוספות בדף למד ג' עמוד ב', שם רואים בתוספות, כך הוא למד פשט בתוספות, שבדין הזה של חזקה שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו, הדין הזה קיים כל עוד הוא מחזיק את החפץ שעליו הוא טוען. אבל אם הוא כבר לא מחזיק את החפץ שעליו הוא טוען בעלות, החפץ לא נמצא ברשותו, אז ממילא אין את החזקה שכל מה שתחת יד שלו. שאל הגרנט, למה? אם החזקה שכל מה שתחת יד שלו היא ראיה לטענה, אז מה זה נפקא מינה אם החפץ אצלו או לא אצלו? הרי אם יש עדים שהחפץ היה ברשותו, זה מספיק כדי לאמת את הטענה שהוא טוען. אבל אם אנחנו נאמר שפועל פה העיקרון שמספיקה לא מפקין הממונה, זה דין מוחזק. אז אם הוא מחזיק, אפשר להגיד, חזקה שכל מה שאדם שלו. אבל אם הוא כבר לא מחזיק, החפץ לא נמצא ברשותו, אז אין אפשרות לומר חזקה שכל מה שאדם שלו. זה ההסבר שלו. אז מה הרוויח? מה הרווח מכל המהלך הזה? אומר הגרנט, אם זה הפשעת, אם כך נחדש, כך נלמד את המושג חזקה שכל מה שתחתנו שלו, אז נוכל להבין פשעת בתוספות. נוכל להרוויח את הפשעת בתוספות. מה שאל הרבה עקיבא עגר, מה ההבדל בין טענת קניתי לטענת בניתי? הרי כמו שטענת קניתי מסתייעת מהעובדה ששאו ברשותו הרבה, גם שהוא טוען בניתי יש לו סיוע שזה שלו, מצד ששאו ברשותו הרבה, אז אומר הגרנט, שכחנו מסיוע. שאו ברשותו הרבה, או כל חזקה שכל מה שאתה אומר שלו, זה לא ראיה שאתה אומר אמת. כמו שהוא הסביר. אלא זה דין שמספיקה לא מפקין הממונה. זה דין מוחזק. זה דין מוחזק. נו, אז אם כך, מה ההבדל בין טענת קניתי לטענת בניתי? אומר הגרנט, כשהוא טוען קניתי, הרי מה הוא אומר? עד עכשיו, שנינו היינו שותפים. אבל אתמול, קניתי. אז עכשיו מתעורר לנו ספק, אולי באמת, כמו שהסביר, אולי באמת הוא צודק, אולי באמת הוא קנה, אז התפיסה שלו היא תפיסה לפני שנולד הספק. לעומת זאת, כשהוא טוען, בניתי, אז מתעורר לנו ספק, אולי הוא בנה, אולי הוא בנה, אולי השני בנה, אולי הם בנו יחד. אומר הגרנת, הספק הזה מתעורר היום? הספק הזה, אמרו תוספות, כבר קיים מהרגע שהכותל קיים. ממילא, לעובדה שהוא מוחזק, אין שום משמעות. כי זו תפיסה לאחר שנולד הספק. זאת אומרת, זהו ההבדל. ביחס לטענת קניתי, התפיסה היא תפיסה לפני שנולד הספק. ביחס לטענת בניתי, התפיסה היא תפיסה לאחר שנולד הספק.